ערכנו אצל משפט.
אני רוצה להתייחס לשם ארץ ישראל, ברשותכם. בתורה לא תמצאו את המילה ארץ ישראל, לא, בחומש. המילה ארץ ישראל לא מופיע. מה כן מופיע? ארץ כנען. כנען. הרבה פעמים מופיע ארץ כנען, אבל המילה ארץ ישראל היא לא מופיעה. ובוודאי ובוודאי שיש משמעות לשם. השם של הארץ הזאת יש לה משמעות. וזה לא במקרה הדבר הזה שבחומש לא מופיע ארץ ישראל, רק מופיע המילה ארץ כנען בדרך כלל. כן. למה? אז באמת חכמים דורשים את העניין הזה, אומרים שקודם כל כנען, צריך לדעת, זה שם שבמהותו הוא לא חיובי כל כך. למה? כנען היה בנו של חם, והוא היה... והוא מקבל כללה נמרצת מנוח, אחרי המעשה, אחרי שנוח השתקר וכל הדברים האלה, עבד עבדים יהיה לעמו. עבד. עבד. ועבד מעמדו המוסרי, אני לא מדבר הכלכלי, הסוציאלי וכו', אבל מעמדו המוסרי הוא מאוד נחות. שלא עשה אני עבד, אנחנו אומרים כל בוקר, אנחנו אומרים שלא עשה אני עבד. אז הארץ הזאת נקראת על שם שם משונה כזה. כמו שהייתם, היה לכם בן, והייתם קוראים לו, אנחנו קוראים לו עבד, עבד, בוא, היי, עבד, כל היום קוראים לו מה? כנען, כנען, כנען. כנען זה ביטוי לעבדות. זה נעים או לא נעים, מה אתם אומרים? ומי נותן שמות? מי נותן שמות? מי נותן שמות? הקדוש ברוך הוא נותן שמות. זאת שאלה באמת, למה ארץ ישראל נקראת ארץ ישראל עכשיו בפרק שלנו, ולפני זה היא נקראת ארץ כנען. אז קודם נתחיל אולי מהשם כנען. כנען, חז"ל שואלים את השאלה הזאת, במה זכה כנען שארץ ישראל תיקרא על שמו? נדמה לי שזה מכילתא, מדרש הלכה, הדבר הזה מופיע, שכשאברהם אבינו רצה לקבור את אשתו, את שרה, הוא קבר אותה בחברון, וקנה את חלקת מערת המכפלה מכנען, מחטא, חטא שייך לכנען, לשבת החיטים, היו שייכים לכנען. אז אומר המדרש במקום, פעם ראשונה בהיסטוריה, שמי שאינו יהודי, הסכים למכור ליהודי אבדמה, זה היה כנען, חטא. הוא אמר, אני מסכים למכור לך אדמה. זכה כנען וארץ ישראל נקראת על שום המעשה הזה, שפעם ראשונה בהיסטוריה, מעשה אבות גם סימן לבנים, פעם ראשונה בהיסטוריה שמי שאינו יהודי אומר, אוקיי, אתה קונה ממני את האדמה. מה זה האדמה הזאת? זה היה בסך הכל מערת המכפלה, חלקת שדה וזהו. אבל זה התחלה. זה דוגמה גם לאחרים. מעשה הזה הוא מעשה שלא יישכח הדבר. מדוע? כי הרי אנחנו יודעים לאורך כל הדורות יש התנגדות לזה. כולל היום. היום מי שימכור ליהודי אדמה אחרים, משכננו ערבים, דינו מוות. פשוטו כמשמעו. ואין לזה דבר נורא והיום אצלה. אסור למכור ליהודים אדמה, חס ושלום. הספר הלבן, הבריטים, כשהם רצו לפגוע בנו, מה הם עשו? הוציאו ספר לבן. ומה קבעו בספר הלבן? אסור למכור ליהודים אדמה. אסור למכור לנו אדמה. אז זה לא הבעיה של נדלן. זה לא, זאת לא הבעיה נדלן. הבעיה שאלה שלא רוצים למכור לנו היום אדמה ולתת לנו לחיות בארץ הזאת, הם, יש להם את ההבנה, או בצד חוש נאמר, מה זה החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל? המשמעות ההיסטורית, הרוחנית, המוסרית, העולמית, הם מבינים את זה, הם קולטים את זה. והם אומרים, בשום אופן, לא למכור ליהודים על האדמה. הרי יש להם אדמות במדינות ערב, מכאן ועתה החדשה. אפשר לנסוע בסעודיה במטוס שעות רבות, ולא לראות אפילו אוהל אחד. חסר להם אדמות. למה אתם מתנגדים לחלקת קרקע הקטנה הזאת? אנחנו נתחבר למקום הזה. מה קרה? שאלתם אותם פעם. אנחנו לא רוצים את העם היהודי כאן, בארץ הזאת. החיבור הזה בין עם ישראל לארץ ישראל, זה חיבור בעל משמעות עולמית, קוסמופוליטית. דרך אגב, שהוא ניכר היום בכל דבר היום אפילו סתם באופן מדיני או פוליטי. מישהו כאן, ינסה היום להעמיד איזה קרוון על גבעה, נראה אותו. מה יקרה בכל העולם? מה אתם אומרים? צעקות. ניסים בית, קונים בירושלים, בעיר העתיקה. זה כרוך בעצרת האום. כמעט 200 מדינות. רצו לבנות גשר, מסיימי בטיחות, משהו כזה. איזה התנגדות עולמית. מה קרה כאן? אנחנו לא מבינים. מה ניסינו? מה עשינו? מה קרה? פתאום בא איזה ערבי, סליחה שאני אומר, חבר'ה, אני מוכר את האדמה שלי. מול זה עומד כל ההתנגדות הגדולה. מה אומרים לערבי הזה? מה אומרים לו? תגיד לי, איך אתה עושה את זה? אתה לא מפחד? יארגו אותך. לא, לא בגלל הכסף. אני מבין מה המשמעות שאתם שווים לארץ ישראל, מה זה עושה לעולם, מה זה עושה לי, למשפחתי, לעם הערבי, לכל זה, אני מבין מה זה עושה להם. אור השם מתגלה כאן. הצדק, השפע האלוקי, כל המילים הגדולות האלה מתגלות, איפה? באיזה ארץ? בארץ ישראל. בני חטא. שמכרו לאברהם אבינו, זה לא היה רק עניין של ביזנס, למרות שהתנהל שם מסע ומתן. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שהכנענים, יושבי הארץ, אמרו, חבר'ה, אברהם אבינו, כך, כך בחינם, לא, אני רוצה לשלם. בסדר, שלם. הם קלטו את הערך. זכתה ארץ כנען שנקראת על שמם. ככה, יש מדרש ש... אומר את הדבר הזה. זה דבר שנוגע לימים שלנו, כמובן. בסופו של כל המהלך הזה, כל אומות העולם יכירו בערך הזה, הערך העולמי, המוסרי, הערכי, נאמר, של שיבת העם היהודי לארצו והתחברות כאן למקום הזה. הצהרת בלפור, שהיא ציינה את הנקודה הזאת, שעם ישראל מחובר לארץ הזאת, ארץ התנך, היא לא סתם הצרה. היא הצרה שהיא מבטאת את אותו רעיון. אנחנו מסכימים, ולא מסכימים, רואים בזה דבר חשוב מאוד, שהעם היהודי ישוב כאן לארץ ישראל ויחיה במקום הזה. למה? איך אמר פעם שמיר, זכרונו לברכה? שאל אותו, למה? מה הקשר שלנו לארץ ישראל? הוא אמר מילה פשוטה, ככה. לא ידע להסביר בדיוק. אז הוא אמר, אבל היה לו הרגשה, הכרה פנימית. הוא אומר, למה? ככה. לא צריך להסביר. אבל האמת שכן צריך ללמוד את זה, צריך להכיר את הדבר. זה הפרק שאנחנו לומדים אותו, ארץ ישראל. אז איך זה נהפך מארץ כנען לארץ ישראל? הרי רצו לקרוא לארץ הזאת גם שמות אחרים. למשל, מדינת היהודים הוא רצה לקרוא לזה. יהודים. למה דווקא המילה ישראל? אולי יעקב, אולי אברהם, אולי יש עוד שמות שאפשר, ארץ הקודש, כל מיני שמות אפשר למצוא לארץ הזאת. אבל מה שהוטבע היום, בכל מקום, בכל בול, בכל דבר, ארץ ישראל, ארץ ישראל. אז צריך ללמוד מה זה המילה ישראל. צריך ללמוד. המילה ישראל, השם ישראל, הוא לא שם מקרי, והוא לא סתמי. יש לו משמעות מאוד מאוד חשובה ועמוקה לזהות שלנו, לייעוד שלנו, לעניין המיוחד שלנו, של העם היהודי. קודם כל, צריך להבין, לעם היהודי יש שלושה שמות. השם האחד, שהוא שם עתיק מאוד, עוד לאברהם אבינו, זה עברי. השפה שאנחנו מדברים אותה איתה, היא לשון עברית. זה, איך אומרים, יוסף אומר, כי גנוב גונבתי מארץ העברים. השם עברי. אומר הרמב"ן, השם עברי זה שם שלא יסוף מהעם הזה. השם הזה קיים בשורש. ויש לזה משמעות עמוקה מאוד. למה? כולם מן העבר הזה, ואני מן העבר הזה. זה בהפשט, והמדרש אומר, על אברהם אבינו. יש הבדל בין אברהם אבינו לכל אומות העולם. בינינו ובין כל אומות העולם. זה המילה עברית. וחכמים אומרים שיותר מזה, הלשון העברית היא לשון הקודש. למה היא לשון הקודש? כי הלשון העברית היא מבטאת את מה שמעבר לאותיות, מה שאין כן הלשונות האחרים, מה שנקרא בשורש של כל מילה. אם אתה מתעמק באותיות, בנקודות, בתגים, בכל, ואתה חודר פנימה יותר, אז אתה מגלה עולם ומלואו. זאת אומרת, זה לשון שיש לה חיצוניות, אבל יש לה פנימיות. פנימיות עמוקה ביותר, זה לשון שהאלוקים דיבר אלינו, אל נביאנו וכל ה... זה עברית. זה העניין של השם עברי. השם השני, שאנחנו מכירים אותו, זה יהודי. יהודי. מי אתה? יהודי. אבל יהודי, צריך להבין, יהודי זה שם של שבט, על שם יהודה. יהודה היה אחד משני מסר השבטים. זה לא כלל ישראל. זה שבט שנקרא יהודי. למה קוראים לו יהודי? למה קוראים לו יהודי יהודי? זה גם מבטא את המהות של עם ישראל. יהודי מלשון יהודה. ולמה יהודה נקרא יהודה? בגלל שלאה קרא לו, הפעם מודה את השם. תודה רבה. הכרת הטוב, מודה אני לפניך. הכרת הטוב זה שייך לנשמה של כל יהודי ויהודי. הכרת חסדי השם וטוב השם וכו'. אז זה יהודי, השם יהודי. אבל יש לנו עוד שם, מה השם? ישראל. ישראלי. מה זה ישראל? ישראל זה שם שמבטא את ה, לא רק את המהות, אלא גם את הייעוד של העם היהודי. ישראל זה השם השני של יעקב אבינו. מתי הוא נקרא ישראל? ישראל אחרי המאבק עם מלאכו של עשיו. זאת אומרת, המאבק הזה הוליד שם. אם נאמר יעקב מבטא את המציאות הנמוכה של עם ישראל מבחינה היסטורית, מלשון עקב, החלק התחתון של גוף האדם, יעקב, יעקבני זה פעמיים, הרי ישראל הוא מבטא ראש. ישראל, יש שם תאותיות ראש. ישראל מבטא את עם ישראל בגבורתו, בקומתו הזקופה, נאמר, של עם ישראל. במה שהוא צריך להיות באמת עם ישראל. זה המילה ישראל. ישר כל. ישר. אלוקים עשה את האדם, מה? ישר. אתה יהודי, אתה צריך להיות מה? ישראלי, אתה צריך להיות מה? ישר. ישר, כן. בשירה. מה? אם ניקח את, יש משחק ילדים כאלה שלוקחים מילה ומנתחים אותו. כמה מילים תמצאו בתוך המילה הזאת? כן, יש כזה משחק. דברים מופלאים במילה ישראל. כן. שכל כולם זה התרוממות, התעלות, גדלות. זכתה ארץ ישראל ונקראת ארץ ישראל. זכתה מדינת ישראל ונקראת המדינה הזאת מדינת ישראל. זה עם ישראל בגדולתו. לא יקרא יעקב שמך, אלא ישראל יקרא שמך. כך אומרים חז"ל לפני אלפי שנים. והיום אנחנו נקראים, זה כאילו מובן מאליו, אבל זה לא כל כך מובן מאליו. הייתה גם אופציה אחרת, לקרוא למדינה שלנו, לארץ הזאת. דרך אגב, אני אומר, אלה שרצו להשכיח את זה, קראו למקום הזה פלסטינה. פלסטינה. עוד בבית שני, הרומאים, היוונים, קראו לפרובינציה פלסטיניה. למה? על שם הפלישתים, למרות שהפלישתים כבר היו מחוקים, לא היו בהיסטוריה, כבר הם בבית ראשון נעלמו. אז הם קוראים פלסטינה. והיום הערבים, הם חיפשו שם. במילון כנראה או משהו כזה. והם ראו, זה שם מעניין מאוד, פלסטינה. הוא מבטא מגמה למחוק את שמה של ישראל. בסדר, ניתן לזה פלסטינה. השם הזה מבטא את המגמה למחוק את שמה של ישראל. הייתה ראש הממשלה, המנוחה, גולדה מאיר, עליה השלום, שאמרו לה שיש עם פלסטיני, אז היא אומרת, פעם שנה, מה זה? איפה שמעתם את השם הזה? ערבים כן, פלסטינאים זה לא... זה לא אמיתי. זה לא נכון. אתם מנסים לייצר כאן אישות שהיא לא... בשקר יסודה. היא לא אמרה את זה במילים האלה, אבל היא כאילו, היא הייתה אישה מאוד חריפה. פלפל. זה נכון. השם שלנו היא ארץ ישראל, מדינת ישראל. המאמר הזה שנקרא כאן, שנכתב לפני הקמת המדינה, הוא נקרא ארץ ישראל, ולא במקרה נקרא ארץ ישראל. שהוא מבטא את ישראל, שהוא במצב שהוא למעלה, שהוא ראש, ישר ראש. זה העניין של ארץ ישראל. עכשיו בואו נראה את הדברים בתוך הדברים. עכשיו, שאלות עד לכאן, יש שאלות? תשאלו, תעשו איתי חסד. אתם עושים איתי חסד אם אתם שואלים שאלות. יש שאלות? אין שאלות? לא יכול להיות. טוב, אם אין שאלות, סימן לא טוב. למה? כי אדם צריך לתת לשני מקום להתגדר בו. כשאתה שואל שאלה, אתה מתחבר אל הדבר הזה. בסדר. טוב, בוא נראה את הדברים כאן בהמשך. המאמר הראשון שכותב כאן הרב, הכותרת שלו הייתי אומר, מה המיוחד בקשר בין עם ישראל לארץ ישראל, מה שאין כן בשום עם אחר ושום ארץ אחר. מה המיוחד בין שני הדברים האלה, עם וארץ? בוא נראה את זה בתוך. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. מתחיל מסור מרע. מה לא? מה זה לא ארץ ישראל? וצריך לזכור את הדבר הזה. המאמר הזה נכתב על רקע, נאמר, התחייה הלאומית שלנו. על רקע הקמת התנועה הציונית, שהיא תנועה מדינית ביסודה, שרצתה לפתור בעיה מדינית, שהייתה קיימת באותה תקופה בעם ישראל, נדבר על תקופה של הרצל, מצוקה. מצוקה גדולה מאוד, שהייתה מצוקה קטנה יחסית למה שעברנו בשואה. מצוקה, פשוט פרעות ביהודים, רדיפות היהודים, הרצל עצמו התעורר אחרי משפט דרייפוס לאומתו, לגורלו, לגורל העם היהודי וכל הדברים, והשם עשה אותו שליח לעניין הזה להקים את התנועה המדינית הזאת שחרתה על דגלה מדינה לעם היהודי, מקלט לעם היהודי, פתרון למצוקות של העם היהודי. והפתרון הזה בא לידי ביטוי על ידי ישות מדינית, על ידי הקמת מדינה ליהודים, שעל הפרק עמדו כמה אופציות, לא רק ארץ ישראל, הייתה גם אופציה באוגנדה, בארגנטינה, ברוסיה, כל מיני מקומות, אמרו בוא נפתור את המצוקה של העם היהודי בצורה כזאת או בצורה אחרת. והייתה סייעתא דשמיא מיוחדת, והייתה הצבעה על זה, האם להקים את המדינה באוגנדה, ועוד בארץ ישראל, בגלל הקשיים שהיו בארץ ישראל. ועל חודו של כל, בהצבעה, בקונגרס הציוני, נפלה ההכרעה, אנחנו נקים מדינה באיזה ארץ? בארץ ישראל. בשביל מה? מה המטרה? מה המטרה? לפתור בעיה. מה הבעיה? רדיפות, מצוקה. או קראו לזה אז מקלט. מקלט לעם היהודי. כנגד המגמה הזאת, יוצא כאן הרב באמר, ארץ ישראל היא לא רק אמצעי, היא הרבה יותר מאמצעי. זה מה שאומר כאן הרב. לא, מכל הבחינות היא לא אמצעי. יש כאלה עד היום שאומרים ארץ ישראל זה אמצעי לפתור בעיה כזאת, בעיה אחרת, אם זה באופן אישי או באופן לאומי או באופן כלכלי או באופן כזה או אחר. אמצעי, אמצעי זה לא דבר מהותי. היום אתה יכול להשתמש באמצעי כזה, מחר אתה יכול להשתמש באמצעי אחר. זה בא לידי ביטוי גם מבחינה מדינית. הרעיון הזה להתחיל לתת אדמות לערבים או חלקי מדינה, כל הדברים האלה, זה נובע מהגישה הפרגמטית כביכול, אבל הלא אמיתית. כאילו כל הקשר שלנו לארץ ישראל הוא עניין של נדלן, יותר ארץ, פחות ארץ, זה אמצעי, אפשר כאן לשחק בדבר הזה. כנגד זה הרב ברוח קודשו ממש, הוא ראה את החולשה, התמונה ברעיון הזה שהולכים להקים את מדינת ישראל כתנועה מדינית, כאמצעי לפתור בעיה כזאת או אחרת. הוא אומר, נכון שזה פותר בעיה, אבל זה לא רק זה, זה הרבה הרבה יותר מהעניין של הארץ הזאת היא אמצעי. אז זה הרעיון שכאן הרב מפתח אותו. הוא גם מסביר מדוע אנחנו לא קולטים כל כך את העובדה הזאת, שזה לא רק אמצעי, אלא זה דבר מהותי לעם היהודי ולארץ הזאת בכלל. בוא נראה את זה בתוך. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל, אומר כאן הרב, היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולת פנימיות עם מציאותה של האומה. זאת אומרת, זה נשמה שלנו. כמו שהנשמה זה דבר מהותי לאדם, ארץ ישראל זה דבר שהוא שייך במהות לעם היהודי. בין שאנחנו כאן בארץ, דרך אגב, בין שאנחנו לא בארץ, החיבור שלנו לארץ ישראל הוא לא מותנה אם אנחנו נהיה כאן בארץ או לא. כי גילוי הנשמה של העם היהודי, הנשמה קיימת בין כך ובכך, אבל הופעת הנשמה של העם היהודי, ההופעה הזאת באה לידי ביטוי, איפה? בארץ ישראל. כמו אצל אברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר אראך, ושם אעשך לגוי גדול, ושם נברכו בך כל משפחות האדמה, ושם כל מה שאתה כאברהם אבינו צריך לממש בחייך, או הילדים שלך, או אנחנו נאמר, זה כאן, רק בארץ הזאת. שאלו אותי למה? נו, יפה מאוד, ככה. אלוקים גזר. הוא בחר בנו, הוא בחר בארץ, היווה למושב לו. תגידו לי, אני לא מכיר את אלוקים, תגידו לי. תגידו. אל תתביישו. אז מה? זה שאתה לא מכיר. אלוקים לא מתחיל עם זה שאתה מכיר אותו או לא מכיר אותו. אלוקים, זה מציאות שלא מותנית גם באמונה וגם בהכרה וגם... זאת מיעוט כשלעצמה. נצחית. בלתי פוסקת. אלוקינו ואלוקי אבותינו. אז באמת, בשביל להבין את מה זה עם ישראל ומה זה החיבור הזה בין עם ישראל, צריך להיות בעל אמונה גדולה. להבין מה זאת אומרת, חי בעולמו של ריבונו של עולם, מה הוא עושה כאן בעולמנו, בחיינו. זה מה שאומר הרב בהמשך. אומר בהמשך, מתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, להוציא לפועל את עומק חיבתה בשום השכלה רציונלית אנושית, בקיאים ברוח השם אשר על האומה בכללה. ואכן היום אנשים שהם רציונליסטים, פרגמטיים וכל הדברים האלה, מציאותיים כביכול, כל זה, אני לא מבין מה הקשר, מה החיבור הזה. איך פעם מי שהתבטא בצורה בוטה, מה זה מערת המכפלה? זה קבר שייך. שזה אנחנו צריכים, ובכלל, מה זה הר הבית? אני יודע, מישהו, אני לא רוצה להזכיר כאן שמות, אבל ניתן את הר הבית, אבל זה קצת קדוש, בסדר. אתם תקבלו את השכבה העליונה, הערבים, אנחנו איזה כמה סנטימטר מתחת לזה. אתה לא מבין מה זה הר הבית? הוא רציונליסט, לא מבין? הוא לא, באמת לא מבין. מה זה לתת לעם זר את המדינה? מה יש? תקבל תמורה? תקבל תמורה או לא? מה אתם אומרים? אז תלוי מה אתה בימין או בשמאל. אם אתה בימין אומר, בטח תקבל תמורה, לא תקבל תמורה. אם אתה בשמאל, אתה אומר, כן תקבל תמורה. אבל גם זה וגם זה, זה לא אמיתי, זה לא נכון. זה לא שייך לתמורות בכלל. המציאות העכשווית שאנחנו נמצאים בה, היא דורשת תיקון. התיקון, מה זה ארץ ישראל בעצם? האם ארץ ישראל זה דבר אמצעי, שאתה יכול להחליף אותו זה בזה, זה בזה? או ארץ ישראל זה דבר מהותי, נשמתי, שייך לנשמה לא רק של העם היהודי, דרך אגב, של האנושות כולה. שדרך כאן, דרך המקום הזה, העולם כולו מואר. זה מקום הזה. זה מובן, וכאן הרב מעמיק, מרחיב את ה... אז לכן, מי שרוצה להבין מה זה ארץ ישראל, זה לא בהשכלה רציונלית. זה לא מתחיל מהיגיון אנושי, נאמר ככה. זה מתחיל מאמונה. זה מתחיל להבין שיש ריבונו של עולם, וריבונו של עולם רוצה להתגלות בעולם דרך הארץ הזאת. ודרך העם הזה הוא רוצה להתגלות. והחיבור שלנו לארץ ישראל זה בשביל לגלות את אורו של עולם, את רצונו הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולם. זה החיבור שהקדוש ברוך הוא גזר עלינו, זה לא סתם. אם אנחנו בסדר, אנחנו זוכים לחיות כאן. אם לא, אומר, אתה בא לקדש שם שמיים כאומה, ככלל, שזה עניינו של עם ישראל לקדש את שמך בעולם. אנחנו צריכים לקדש את הכוונה, להיטיב לכל האנושות, להעיר, לשמיים דוגמה. אומר, אז אתה יכול לחיות כאן אם אתה מתנהג כראוי. אם אתה לא מתנהג כראוי, הארץ מקיאה אותנו, כמו שהקיאה אותנו בגלות בבל ובגלות שנות 2000, בגלל שנאת חינם וכל הדברים האלה. אז זה העניין של ארץ ישראל. החיבור הזה הוא חיבור נשמתי, הוא לא חיבור פיזי, הוא נשמתי, והחיבור הזה מוליד דבר גדול, דבר ענק לנו, לאנושות כולה. זה מובן, וזה לא השכלה רציונלית, כי באופן רציונלי אתה לא מבין את הדבר הזה. באופן עמוק, פנימי, אתה מבין את הדבר הזה. אם אתה זוכה, שזה כתב הרב, את אורות. זה מובן.
כן. אם בחירה,
ודאי אין לנו בחירה. אנחנו תואמי סיאם, סליחה שאני אומר. אין לנו דבר על פרטים. פרטים יכולים לבחור, יכולים לא להיות כאן, כן להיות, לא משנה. אבל כאומה, אנחנו כאן מחוברים אלפי שנים, בין כך ובין כך. היווה למושב לא, המקום הזה. בחר במקום הזה. לא אנחנו בחרנו. אלוקים בחר במקום הזה. כן.
אדם שמודה שהוא לא מאמין כרגע, במצב שלו כרגע, הוא לא מאמין בעקרונות האלה, למשל, בייעוד של עם ישראל כאן בארץ ישראל.
יש לו בעיה.
כן. יש טעם לבוא ולהתחיל. אם הוא בצורה כל מודה שהוא לא מאמין בזה, לא שהוא מאמין בחלק, אלא כרגע הוא לא מבין את זה, הוא לא מסכים עם זה. יש טעם לבוא ו... אם הוא אדם שכן מוכן להקשיב ולדבר, יש טעם לבוא ולהעביר לו מסר כזה, או שזה יותר...
בהחלט, כל אדם. למה לא? השאלה, איך אתה מדבר איתו? אדם צריך לדבר עם השני בגובה העיניים, השני. לדבר אליו, לא לדבר אל עצמך. אם אתה מדבר אליו, הוא מבין את הדבר. אני אתן לך דוגמה. מה? אני אתן דוגמה, אני אספר לכם סיפור שהיה לי בדבר הזה. לפני שנים רבות, הייתה קבוצה מקיבוץ עין שמר, קיבוץ השומר הצעיר, של מחנכים, של מורים, שבאו לסוף שבוע לירושלים, וביקשו ממני שאני, והם באו להכיר את הזרמים השונים ביהדות, את האורתודוקסים, את החרדים, את הלאומיים, את הרפורמים, את הקונסרבטיבים, זה סוף שבוע כזה מעניין. ביקשו ממני שאני אבוא, אבוא על הציונים, על, על הדתיים הלאומיים, הציונים, הדתיים הציונים. טוב, אני התכוננתי, זה היה בליל שבת כאן במלון למטה כאן בשכונה. אני בא, ואני רוצה להסביר להם, אתם יודעים שהדתיים הלאומיים יש להם סיסמה. עם ישראל, בארץ ישראל, על פי מה? תורת, ואני רואה שאתם כבר בסיסמה הזאת. עם ישראל, רציתי לתת להם הרצאה על העניין הזה. אמרו, לא, 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 זה לא מעניין אותנו. אתה מתנחל לפי הצורה שלך. זה לא שזה נכון, אבל לא חשוב. תגיד לנו, למה אתם גוזלים מהערבים את האדמות שם בשומרון ובכל... לא הייתי מוכן לשאלות כאלה, לא התכוננתי. ולא נתנו לי לזוז. פתאום הבריק לי איזה הברקה, ואמרתי להם את הסיבה. והם קמו, מחאו לי כפיים. בדיוק שאלה שלך. אז אני קיבוצניק לשעבר, כידוע, בשעתו, אני לא יודע מה היום. אנחנו האמנו שהמבנה של הקיבוץ יכול להיות דוגמה לעולם. קראנו לזה אור לגויים. הביטוי אור לגויים היה רב אוכל. היו באים באמת מתנדבים. כל מיני אנשים היו באים ללמוד המבנה החברתי של הקיבוץ, השיתוף וכל הדברים האלה. שאלתי אותם, אתם מאמינים שישראל צריכים להיות אור לעולם? זה בטח אור לעולם. להיות אור לעולם. בסדר. אתם מאמינים שהעובדה שעם ישראל חי בארץ ישראל, זה מביא טוב לעולם, אור לעולם. בטח, עם ישראל, ארץ ישראל, טוב לעולם, אור לעולם. אתם מאמינים, שאלתי אותם, אם מדינת ישראל תהיה מדינה חזקה, אז יהיה יותר אור לעולם, יותר... ודאי, ודאי. אמרתי להם. תראו, אני אגיד לכם את האמת. אם מדינת ישראל תהיה כזאת צרה, כמו, איך אומרים, גבולות אושוויץ, מטולקרם לנתניה, איך אמר פעם הרצוג, גבולות אושוויץ, אנחנו כאלה קטנים, אני אור כזה קטן. אבל אם אנחנו יושבים בכל ארץ ישראל, אור גדול, גדול. אנחנו יושבים שם לא רק בשביל עצמנו, גם בשביל הערבים, וגם בשביל האנושות כולה. פעם ראשונה שמענו איזה נימוק הגיוני. אמרתי מה שהרב קוק אומר כאן. הלכו, מחאו לי כפיים. לא יודע אם היו, הם מחאו לי כפיים. אבל למה? הם קלטו שבעצם יש לנו כאן שליחות מוסרית, רוחנית, גדולה. אנחנו לא באנו כאן לגזול ממישהו אדמה או משהו כזה. זאת לא המטרה שלנו. אדרבה. מי שחי איתנו רק נהנה, רק פורח, רק, אפילו מבחינה אנושית, דמוקרטיה, חופש וכל הדברים האלה, אני לא מדבר כלכלית ודברים כאלה. זה מובן. אני ככה הסברתי להם, לחברה האלה, אבל כל אחד לפי דרכו. ודאי וודאי מישהו רחוק מאוד מתורה ומיהדות, לא צריך להתחיל איתו מהדברים החיצוניים, אלא הדברים העמוקים יותר. קודם כל, אתה בן אדם. מה זה בן אדם? אתה יהודי? מה זה העם היהודי? דברים הפשוטים האלה. הזהות, זה דבר מאוד חשוב. מה אנו, מה חיינו? ומתוך כך, אתה יכול לפתח איתו ביחד איתו. אם זה אנחנו עם שיש לנו איזו היסטוריה מיוחדת, או תרבות מיוחדת, או דברים, שהוא מקבל את זה, הוא לא שהוא לא מקבל את זה. אז בוא נסתכל קצת קדימה, אל העתיד, לא רק אל העובד. ונתרומם קצת מהמחלוקות, מהגישות שהן שטחיות בעצם. בואו נסתכל אולי על השורשים, נסתכל על העתיד הלבוא. בכלל, כל מבט פרספקטיבי הוא חשוב. גם בשיח אנושי, בכל נושא. מה שנקרא ראייה מערכתית, לא ראייה נקודתית. אם אתה עסוק רק בהווה, אתה לא רואה את המגמה הפנימית, אתה רואה רק את הדברים החולפים, המתחלפים לגרי מרגע לרגע. אבל אם אתה מסתכל בגדול, אתה אומר, מאיפה באנו? לאן אנחנו הולכים? ואתה מבין שאפשר ללמוד את זה, זה לא בשמיים. ואתה יודע מה השורשים שלך, שלא רק של האבא שלך והסבא שלך וזה, אלא של העם שלך. ואתה יודע גם, מסתכל קדימה, אתה אומר, לאן פנינו מועדות, כאומה, ככלל. אז אתה יכול לפתח איתו שיחה עניינית, אמיתית. אבל אם אתה מתמקד על הוויכוח העכשווי, הרגיע הזה, אתה רק מביאים למקומות סתומים. אין לך, אתם נורים בקווים מקבילים, אין מה לדבר. זה הדרך. הדרך היא באמת לפתח שיחה עם כל אדם, זה לא משנה, יהודי, לא יהודי, דתי, חרדי, לא דתי, לא משנה. להיות בשיחה עם אופקים רחבים יותר, עמוקים יותר. ואז אתה יכול לנסות להעביר לך את מה שאתה מאמין, מה שאתה חושב. אתה מבין? מישהו רצה לשאול כאן עוד שאלה. אז בוא נשלים את הנקודה. זאת אומרת, הרב אומר, אי אפשר להבין את הקשר בין עם ישראל לארץ ישראל על ידי גישה רציונלית ותולו. אדרבה, הגישה הרציונלית מביאה אותנו למבוי סתום בנושא הזה. אנחנו לא קולטים, לא מבינים מה הקשר. רק ב... איך אומר כאן? רק על ידי שהאדם יש לו רוח השם אשר על האומה בכללה, בהתוואה הטבעית הרוחנית אשר מנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים, בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת היא את זריחתה העליונה, על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת היום, חיים, סליחה, ונועה מיליון את לבב קדושי הרעיון, ועמוקי המחשבה הישראלית, והרב מתכוון לעצמו ולאנשים כמותו. רק על ידי אנשים כאלה, שהם בעלי גישה של קדושה, בעלי מחשבה עמוקה ורחבה, רק אז אפשר להבין מה זה עם ישראל וארץ ישראל, והחיבור בין שני הדבר הזה והדבר הזה. שנזכה, איך אומרים, לגאולה שלמה ולישועה שלמה במהרה בימינו, אמן.